חורות אפנון ג' מתחילים בעזרת השם, שעה טובה מוצלחת, את הפרק האחרון של מסכת בחורות, שהוא הפרק, הוא פרק בפני עצמו, הוא מסכת בפני עצמה, הוא הפרק היחיד שעוסק בדיני מעשר בהמה, המצווה המרתקת, אדם שנולדו לו ולדות במשך השנה, התורה מצווה אותו לתת מעשר, מעשר מהבהמה, בשונה ממעשרות של יבול, של תבועה וכדומה, שנותנים אחד מעשר, לוקחים את כל היבול ועשירית מזה נותנים מעשר, כל מיני צורות של מעשרות. מעשר בהמה, התורה מצווה לעשר בצורה מקורית ומעניינת. בא לעדר, מכניס את כל הוולדות שנולדו לו השנה הזאת. יש דעה שאומרת שזה מראש חודש אלול, שנה אחת עד שנה הבאה בראש חודש אלול, כל אלה שנולדו בשנה הזאת. יש דעה אחרת שאומרת שזה מראש השנה, א' תשרי עד א' תשרי. הוא מכניס את כל הוולדות האלה לתוך דיר, והוא מארגן את זה בצורה כזאת שלא יוכלו לצאת בפתח יותר מכבש אחד. לא יוכלו לצאת שתיים ביחד. ואז הוא מכניס את כל הוולדות שנולדו לו השנה לתוך הדיר הזה, מוציא אחד אחרי השני, העשירי שיוצא, הוא מסמן אותו בצבע אדום, הוא הופך להיות מעשר בהמה. את המעשר בהמה מקריבים בתור קורבן בבית המקדש, זה דומה לקורבן שלמים, זה נאכל גם לישראל, חלק מהבשר של הקורבן, אבל כמובן זה נאכל דווקא בירושלים, כמו קורבן שלמים שאנחנו מכירים. כמובן שיש גם דברים דקים שזה שונה, אבל רוב הדברים של קורבן שלמים שייכים גם בקורבן של מעשר בהמה. הסיבה שמביאים את הפרק הזה דווקא במסכת בכורות, מכיוון שזה דומה לדיני בכור, בהרבה מקומות רואים שהמעשר הולך יחד עם בכור. אומרת המשנה, מעשר בהמה, החיוב שאדם צריך לתת מעשר מהוולדות שנולדו לו, זה נוהג בארץ וזה נוהג גם בחוץ על הארץ. זה לא אחד ממצוות התלויות בארץ. מצווה התלויה בבהמה. אז כמובן שזה גם נוהג בחוץ על הארץ. זה נוהג בפני הבית כשבית המקדש עומד על תילו, ושלא בפני הבית, אפילו שזה למעשה קורבן המעשר בהמה. אז מה תעשה עם מעשר בהמה כשאין בית המקדש? נותנים לו לראות במראה, וכשנהיה בו מום, אפשר לשחוט את המעשר בהמה, וזה נאכל אפילו לבעלים. בלי פדיון, כמו בכור שלא צריך לפדות אותו כשיש בו מום, ככה גם מעשר בהמה בעניין הזה הוא דומה לבכור. זה נוהג בחולין, בוולדות של חול, לא בוולדות של קורבנות, אבל לא במוקדשים. הגמרא תבאר מה פירוש אבל לא במוקדשים, מי בכלל העלה בדעתו שאדם יכול לתת מעשר בהמה מדבר שהוא לא שלו, הגמרא תדון בזה. דבר נוסף אומרת המשנה, המצווה של מעשר בהמה ונוהג בבקר ובצון. גם בבהמה גסה כמו שור, פרה או הוולד שלהם העגל, זה נוהג גם בצון כמו כבשים ועיזים. אבל בקר וצון ואין מתעשרין מזה על זה. אי אפשר להכניס לעדר אחד כשבאים לעשות מעשר בהמה גם צון וגם בקר, גם כבשים ועיזים וגם שברים וכדומה. מצד שני, המצווה של מעשר בהמה נוהגת בכבשים ובעיזים, ששניהם בהמה דקה, שניהם זה צון, והם ומתעשרין מזה על זה. אפשר כן להכניס גם כבשים וגם עיזים לתוך אותו דיר ולעשות מהכל יחד מעשר בהמה. מעשר בהמה נוהג בחדש ובישן, גם ולדות שנולדו במשך השנה הנוכחית. יש דעה שאומרת, כמו שכבר הזכרנו, שזה מ-א' אלול של השנה הקודמת עד א' אלול של השנה הזאת, או מ-א' תשרי של השנה הקודמת עד א' תשרי של השנה הזאת, זה נקרא הוולד החדש, מהוולדות של החדש, וזה גם צריך לעשר מעשר בהמה ובישן. זאת אומרת, אם לא נתנו מעשר בהמה על ולדות שנולדו בשנים קודמות, צריך לתת מהם מעשר בהמה בהזדמנות הראשונה שאפשר. אבל מה? אי אפשר להכניס את הוולדות שנולדו בשנים קודמות יחד עם הוולדות של השנים הבאות. כל שנה, זאת אומרת, את הוולדות החדשים צריך לעשר בנפרד, ואת הוולדות הישנים צריך לעשר בנפרד. ואינן מתעשרין מזה על זה. זאת אומרת, כל החדשים בנפרד והישנים בנפרד, כמו שאמרנו. לומר שכבשים ועיזים אפשר להכניס אותם בדיר אחד ולתת מהם מעשר בהמה ביחד, זה חידוש גדול. שהיה בדין, היה אפשר ללמוד קל וחומר שזה לא ככה. ומה עם החדש והישן? כבש לדוגמה משנה שעברה, עם כבשה של השנה הזאת, שאינן כליים זה בזה, מותר להם להזדווג יחד. אינן מתאסרין מזה על זה, כי חדש וישן לא יכולים להיכנס לדיר אחד להתאסר. כבשים ועיזים שאין כליים זה בזה, אי אפשר לזווג כבש עם עיזה. אינו דין שלא יהיו מתאסרין מזה על זה, וכי לא כל שכן שאי אפשר להכניס אותם לדיר אחד להתאסר, למרות שהם נולדו בשנה אחת. תלמוד לומר, וצון. המילה וצון מיותרת. היה אפשר לכתוב, וכל מעשר בימה, כל אשר יעבור תחת השבת. המילה וצון מיותרת. למה צריכים לכתוב בקר וצון? הרי השם הכולל של שניהם זה בימה. המילה וצון מיותרת, לומדים מזה. משמע, כל צון, כל הצון, גם כבשים וגם מיזים, אחד, אפשר להכניס אותם ביחד, לדיר למעשר בימה. אומרת הגמרא, לימה מתניתין, בוא נאמר שהמשנה שלנו שאומרת שמעשר בימה נוהג גם בחוץ לארץ, דלא כרבי עקיבא. דתניא, רבי עקיבא אומר, יכול, יעלה אדם מעשר בימה מחוץ לארץ ויקריבנו בארץ ישראל בבית המקדש. תלמוד לומר, הפסוק אומר, והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם, לשון רבים מעשרותיכם. איזה שתי סוגי מעשרות יש כאן? בשתי מעשרות הכתוב מדבר. אחד מעשר בהמה, שבו אנחנו עוסקים עכשיו, ואחד מעשר דגן, שזה אנחנו יודעים שמחמשת מיני דגן צריך לתת מעשרות, אז זה המעשר השני. ממקום שאתה מעלה מעשר דגן, מארץ ישראל, שצריך לתת תרומות ומעשרות, שזה אחד מהמצוות התלויות בארץ, אתה מעלה מעשר בהמה, סובר רבי עקיבא. גם מעשר בהמה שנולדים בארץ, צריך לתת מהם מעשר בהמה. גם בהמה שנולדה בארץ, צריך לתת מנה מעשר בהמה. וממקום שאי אתה מעלה מעשר דגן, אבל בחוץ לארץ, ששם מה שצומח לא מחויב במעשרות מהתורה, אז אם כן, אי אתה מעלה מעשר בהמה, גם אתה לא יכול לעלות מעשר בהמה. אז רואים שהמשנה שלנו שאומרת שמעשר בהמה כן שייך בחוץ לארץ, לא מתאים עם רבי עקיבא. אפילו תימה רבי עקיבא, זה כן מסתדר עם דעתו. כאן, מה שאנחנו אומרים, שרבי עקיבא סובר שמעשר בהמה לא נוהג בחוץ לארץ, לקרב, לא מקריבים את המעשר בהמה הזאת, אם היא נולדה בחוץ לארץ. כאן, מה שכתוב במשנה, שנוהג בחוץ לארץ מעשר בהמה, לקדש, הכוונה שצריך לקיים מצוות מעשר בהמה. זאת אומרת, צריך לעשות מעשר בהמה, והעשירי שיוצא קודש, צריך לחכות שיהיה בו מום, אבל לעשר יצטרכו לעשר. די כנמי, באמת ככה מדויק, דקנסיב לתלמודה, כי הרי כשרוצים להגיד שלא נוהג בחוץ לארץ מעשר בהמה, הברייתא שמה אומרת שלומדים את זה מהפסוק והבאתם שמה. עכשיו, מה הפסוק של והבאתם שמה בעצם אומר? מה והבאתם שמה? מה מביאים לארץ ישראל? עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם. מדובר פה על דברים שמקריבים קורבן, ועל זה אומר רבי עקיבא, תשמע, מעשר בהמה שמחוץ לארץ לא מקריבים אותו קורבן, זה נכון, אבל להפריש את העשירי, זה גם בחוץ לארץ יצטרכו. שמע מינה שזה באמת, הברית הזאת עוסקת רק עם להקריב את המעשר בהמה, ועל זה אומר רבי עקיבא, שמכיוון שזה מחוץ לארץ לא מקריבים אותו בבית המקדש. שואלת הגמרא, יחי, מאחר שאינו קרב, עמי קדוש. בשביל מה זה מתקדש במעשר בהמה? אם אתה לא יכול להקריב אותו קורבן, עונה הגמרא, לנאכל במומו לבעלים, שרק כשיהיה בו מום במעשר בהמה, הבעלים יוכל לשחוט את המעשר בהמה ולאכול ממנו. למדנו במשנה שמעשר בהמה נוהג בפני הבית ושלא בפני הבית. שואלת הגמרא, זה נוהג גם היום כשאין בית המקדש. היא האחי, אפילו היית ננמי, אז נו, תעשה מעשר בהמה, ראית פעם מישהו שעושה? אנחנו לא עושים, למה לא עושים? אומרת הגמרא כדי רבונה, כמו שרבונה אומר לגבי מקום אחר, שאיך מוציאים את ההבלדות כשרוצים לעשות מעשר בהמה, הרי מכניסים את כולם לתוך הדיר, ועכשיו צריכים לצאת אחת אחרי השנייה, ואם הם לא ישתפו פעולה, מה תעשה? איך אתה יכול לגרום שבאמת כל הצאן ירצו לצאת החוצה? אז יש לנו כמה אפשרויות. יש אפשרות למשל לשים אוכל רק בחוץ, והבהמות כמובן הולכים לאוכל. יש אפשרות שנייה, וזו האפשרות שעושים, שהאימהות של אותם ולדות עומדים בחוץ, והם מחכים להם בחוץ, ואז הוולדות האלה רואים את האימהות שלהם, לכן הם יוצאים החוצה. שם שואלת הגמרא, למה צריך להשתמש עם האימהות? למה באמת אי אפשר לשים פשוט ירקות בחוץ? וגמרנו. ועל זה אמר רבונה, כדי רבונה, שם רבונה אומר, התשובה היא, אמר רבונה, גזירה משום יתום. הרי יתום לא נותנים ממנו מעשר בהמה. מה זה יתום? מה זה משנה בבהמות אחד שהוא יתום או אחד שהוא לא יתום? רק יש דין לגבי קורבנות שאסור להקריב בהמה שכשהיא נולדה אמא שלה מתה. זה דין בדיני קורבנות, לומדים את זה מדרשות בפסוקים. אנחנו רוצים לדעת שאין לנו פה בעדר יתום, לכן קוראים לכל האימהות, ואז אם יש פה אחד שהוא יתום, הוא לא יצא בתור מעשר בהמה, ואז אנחנו לא נצרף אותו בשביל המצווה של מעשר בהמה. אותו דבר גם כאן אנחנו נתרץ, שמכיוון שהיום בזמן הזה יכול להיות שאם אנחנו נעשה מעשר בהמה, אולי אחד מהדיר יהיה יתום, ואנחנו לא יודעים מזה, לא נדע מזה. מכיוון שאנחנו לא נדע מזה, אז נאמר שהוא יצא שמיני, או שהוא יצא שביעי, לא משנה באיזה אחד יצא אותו יתום. ואנחנו לא נדע שהוא אסור, אז אנחנו נמשיך לספור, הנה הוא היה שמיני, נספור 8, 9, ואז העשירי נקדש אותו. עכשיו, העשירי לא מתקדש, כי היתום לא נכלל בכלל ברשימה פה. ה-11 אוטומטי יהיה העשירי, ואנחנו לא נדע מזה. אנחנו נחשוב שהעשירי הוא העשירי. אז בגלל המכשול שיכול להיות, שמי שבאמת מעשר בהמה, לא נחשב אותו כמעשר בהמה, והוא יתרבב בשאר הבהמות, לכן אמרו שבזמן הזה לא יעשו מעשר בהמה. שואלת הגמרא, זהו רק היום. קרה דבר כזה, יחי מעיקר הנמי לו. מה היה בזמן בית המקדש שאנשים לא יכלו בטעות לשים את היתום בתוך הדיר? עונה הגמרא, אלא הסיבה למה אז היה אפשר והיום לא, כי אז אפשר בהכרזה. היה אפשר להכריז לכל בעלי הדירים והרפתות בעם ישראל. אנחנו מעדכנים אתכם. כשאתם עושים מעשר בהמה, נא לא להכניס לדיר יתום. זהו. ואז כולם ידעו לא להכניס יתום. בשביל זה כבר אתה מבטל את כל מצוות מעשר בהמה. שואלת הגמרא, הכנה מי אפשר בהכרזה? נו, אז גם בזמן הזה תכריז שאנשים בדיר לא יכניסו יתום לדיר. דווקא היום יותר קל להכריז. אתה יכול להודיע בטלפון, אתה יכול להודיע בכל מיני צורות לאנשים, כל מיני הודעות. למה באמת ביטלו את הדין של מעשר בהמה? אלא אמר רבא, הסיבה שהיום אין את הדין של מעשר בהמה, משום תקלה. כי אין לנו בית מקדש עכשיו, אז איפה תקריב את המעשר בהמה? אין לך איפה. בינתיים חוששים שהבעל הבהמה יגזוז לה את הצמר. אסור לגזוז את הצמר של מעשר בהמה. בינתיים הוא יכול לחרוש בה, לעשות בה עבודות, וזה גם אסור. אולי הוא ישחוט אותה בלי שיהיה במום. בשביל שלא יבוא מכשול, אין בכלל מעשר בהמה היום. שואלת הגמרא, ומינה תימא דחיישינן לתקלה. מי אמר לך שחוששים חשש כזה שאולי יהיה תקלה כזאת? דתניא, ככה הגרסה. אין מקדישין, אדם שרוצה להקדיש איזשהו חפץ. פעם, זה היה באמת חיים טובים. בן אדם היה יכול ללכת להקדיש חפץ לבית המקדש. דבר גדול ביותר, זה זכות, אפשרות לעשות דבר כזה. אבל היום בזמן הזה אסור להקדיש שום דבר לבית המקדש. וגם, ואין מעריכין. הערכין זה הנושא של המסכת הבאה שנעסוק בעזרת השם. הערכין זה כשבן אדם רוצה לתת תרומה בצורה מקורית לבית המקדש. הוא אומר למשל, ערך אדם פלוני עליי, התורה בסוף פרשת בחוקותיי, סוף ספר ויקרא, מביאה ערך של כל בן אדם, לא לפי כמה שהוא באמת שווה, זה כבר, זה סוג אחר של תרומה. העניין של ערכין זה לפי מה שהתורה קוצבת, לכל בן אדם לפי הגיל שלו, אם הוא מגיל חודש, מגיל 5, מגיל 20, ואם הוא זכר או נקבה. ולפי זה נקבע כמה בן אדם הוא שווה מבחינת ערכין רק, מבחינת הנדר של ערכין. אז היום בזמן הזה לא לעשות ערכין. ואין מחרימין, לא להקדיש חפץ, לא בלשון הקדש וגם לא בלשון חרם. בזמן הזה. למה? כי חוששים שאחרי שבן אדם יקדיש חפץ, הוא יבוא ליהנות מזה והוא יעבור משום מעילה, שזה דבר חמור למעול בהקדש. לכן שמלכתחילה, מכיוון שאי אפשר להביא את זה לבית המקדש, לא להקדיש. ואם הקדיש והעריך והחרים, כל שלושת הדברים, בהמה, אם הוא הקדיש את הבהמה, תעקר, הגמרא תסביר תכף מה זה, פירות או כסות, כוונה לבגדים וכלים, ירכבו. אם הם יכולים להרכיב, צריך לחכות שהם ירכיבו. מעות וכלי מתכות שהם לא יכולים להרכיב, איך נדאג שאף אחד לא יבוא להיכשל וליהנות מהם? יוליך לים המלח. עכשיו, בים המלח זה מקום שספינות לא שטות שם, ומטבע הדברים כנראה אנשים לא יבואו לקחת את המתכות האלה, ולכן שם זה המקום הכי טוב לשים את זה. אמרנו שהבהמה שהקדישו אותה בזמן הזה תעקר, ואיזה הוא עיקור, מה בדיוק צריך לעשות? אומרת הגמרא, נועל דלת בפניה והיא מתה מעליה, וזה פשוט מאוד תקנה שעושים כדי שלא יבואו ליהנות גם מהבהמה. בכל אופן, מה רואים? שיש כאן כזה דבר שאנחנו חוששים לתקלה. אומרים שבזמן הזה אדם לא יקדיש שום חפץ לבית המקדש, כי חוששים לתקלה. אם הוא כן יקדיש, אז אמרנו מה צריך לעשות. אבל רואים בכל אופן שיש מושג שחוששים לתקלה. זה הסיבה שאנחנו גם לא עושים מעשר בהמה היום, כי חוששים לתקלה שבן אדם יבוא להתנהג עם המעשר בהמה, לא כדין. שואלת הגמרא, אי הכי בכור נמי? גם בכור שנולד פטר רחם, גם כן נתקן, לא לקדש, שהוא לא יתקדש. לא יהיה קדוש בקדושת בכור, כדי שבאדם לא יבוא לגזוז ממנו את הצמר, לעשות בו עבודות, לשחוט אותו לפני שיש בו מום. למה פה אתה לא מתקן את התקנה הזאת? עונה הגמרא, בכור, בדידנת על ימילתא, ברחם קדוש. בכור, אנחנו לא קובעים מתי הוא יהיה קדוש, כמו במעשר בהמה, שכשהעשירי יוצא, אז הוא רק מתקדש. בכור, ברגע שהוא יוצא מהרחם ראשון, הוא מתקדש. אז לכן, אין לנו כוח לחכמים לתקן שהוא לא יחול. שואלת הגמרא, אחי כאמר, אני לא התכוונתי שתגיד שאם נולד ראשון הוא לא יהיה בכור. התכוונתי להגיד שתעשה תקנה אחרת שאתה כן יכול לעשות. לקנינו לעודניו לעובדי כוכבים. כשאתה רואה בהמה שעדיין לא הביאה בכור, תקנה את האוזן שלה לעובד כוכבים. ברגע שישראל שותף עם עובד כוכבים בבהמה, הבכור שנולד ממנה אין לו קדושת בכורה. זה לא לקדש מעיקרה, שלא יתקדש מלכתחילה. עונה הגמרא, הסיבה שלא עושים את זה, כי אפשר לעשות משהו אחר. יש תקנה אחרת, אפשר כדי רב יהודה. מה התקנה של רב יהודה? אמר רב יהודה, מותר לו לאדם להטיל מום בבכור קודם שיצא לאוויר העולם. לפני שהבכור נולד, נאמר מה שיוצא ראשון זה האוזן, הוא עושה איזשהו פגימה קטנה באוזן, ואז הבכור הזה הוא בעל מום לפני שהתקדש קדושת בכור. מתי הוא מתקדש בקדושת בכור? רק כשהראש שלו יוצא החוצה. אבל כשרק האוזן יצא הוא עדיין לא התקדש, אז אפשר אז לעשות בו מום. או שאם האוזן לא יוצאת ראשונה אפשר לעשות מום בשפה. בסדר, יש כל מיני דרכים לפני שהראש יוצא כבר לעשות מום. אז אם כן, אם אפשר לעשות דבר כזה, אז אם כן, זה הסיבה, זה מה שאפשר לעשות לגבי בכור. ולכן אנחנו לא מתקנים שלא יהיה קדושת בכור על ידי שיקנו את האוזן לעובד כוכבים. שואלת הגמרא, נו, זה באמת פתרון טוב. מצד אחד אתה לא עוקר מצווה מהתורה, אלא אתה אומר, יש עדיין מצוות בכור, רק מה אני אעשה שיש לי שותף עובד כוכבים? והתורה אומרת שאין בכור כשישראל שותף עם עובד כוכבים. לא ביטלתי פה מצווה. אז הכנה מי אפשר גם כאן לגבי מעשר, בהימה, בזמן הזה, תעשה גם כן תקנה בסגנון הזה. אפשר דשדה בימומה, בדיוק במי שאמור לצאת עשירי, תתכנן את זה טוב, שמי שאמור לצאת עשירי תעשה בו מום לפני שהוא יעבור העשירי. אפשר דשדה בימומה מעיקרה, לפני שהוא יוצא עשירי, תטיל בו מום, עכשיו אפשר לטיל בו מום, כי עדיין הוא לא קורבן, וכשהוא יצא עשירי הוא כבר יהיה עשירי בעל מום, ויהיה אפשר לשחוט אותו. מסבירה הגמרא, מי ידע אין אפיק, מאיפה הוא ידע מי יצא בדיוק עשירי? אז הוא לא ידע במי להטיל את המום הזה. ואומרת הגמרא, וכי תימא דמפיק לי בריש עשרה, ואם תגיד שהוא כן, הוא יתכנן את זה שהוא בדיוק יצא העשירי. הרי התורה אומרת, לא יבקר בין טוב לרע, אמר רחמנה. התורה אומרת שאתה צריך לתת לבהמות לצאת לבד. אתה אל תקבע מי יצא ראשון, מי יצא אחרון. העשירי צריך לצאת מעצמו. אז אנחנו לא יודעים מי יצא אחרון, לכן אי אפשר לטיל בו מום. וכי תימא, יש לי עדיין פתרון מה לעשות. אפשר דשדה בימומה בכולי עדרי. אני יכול להטיל מום בכל הוולדות של העדר. זאת אומרת, אדם שנולדו לו יותר מעשרה ולדות בשנה הזאת, יטיל בכל העדר מום, מי שיצא עשירי, מי שיצא השמיני, כל מי שיצא, יש בו מום. גמרנו, אין קדושת מעשר בהמה. אומרת הגמרא, שכחת שיכול להיבנה בית המקדש כל יום. מהירה ייבנה בית המקדש. הם אמרו את זה אז. אנחנו בוודאי שצריכים לחשוש לחשש הזה שאוטוטו ייבנה בית המקדש. מהירה ייבנה בית המקדש, ובעינן בהימה להקרבה, ולקם. מה זאת אומרת? היסה, לא מספיק בעלי מומים יש לנו כבר, מה אתה רוצה לעשות מומים חדשים? מה תעשה כשיבנה בית המקדש? מי יפרע לך בהימות תמימים בלי מום? שואלת הגמרא, אח הנמי, בבכור בהימה, למה שמה אתה עושה מום? גם פה תגיד, מהירה ייבנה בית המקדש, ובעינן בהימה להקרבה ולקה, מהירה ייבנה בית המקדש. וצריך בהימה להקרבה, ולא נמצא, כי הבכורים יש בכולם מום. סתם, כשלומדים כל עם ישראל דף היומי, אם רק נכוון כולנו בדף הזה, מהירה ייבנה בית המקדש בצורה של תפילה, זאת אומרת שמאות אלפי אנשים מתפללים את אותה תפילה באותו יום פעמיים בדף אחד בגמרא, וכשמתפללים בתוך כדי שלומדים תורה, התפילה היא מאוד מאוד מרוממת. נו, אז עד הרבה שנזכה באמת מהירה ייבנה בית המקדש. ובעינן בהימה להקרבה ולקה. אומרת הגמרא, זה הבעיה שלך שכל הבכורים יהיה להם מום? אפשר בפשוטים, אפשר להקריב קורבנות מהבהמות שהם לא בכורים. שואלת הגמרא, חנמי, אותו דבר גם במעשר, אפשר בלקוחין. אתה יודע שאם אדם קונה ולדות, אפילו אם הם נולדו השנה, הוא לא צריך לתת מהם מעשר בהימה. אז מהם יהיה קורבנות? אומרת הגמרא, כיוון דאי ושדי במומה בכולי ידרי. הוא עכשיו הולך להטיל מום בכל העדר שלו? עכשיו, אל תשכח שיש הרבה בעלי מומים בלי קשר לזה. ושכיחי מום מידי פסילי בקודשים, יש הרבה מומים בקודשים גם בלי העניין הזה שאתה עכשיו תעשה מום. למשל, זה אפילו דוקין שבה אינה מפסלי, גם עצם זה שיש לה בהמה קרום על העין, זה כבר פוסל אותו מקורבן. אז כל כך הרבה מומים, הייתה גם תעשה מומים לבד, לא שכיחי, כבר יהיה ממש מחסור של קורבנות. לכן אנחנו לא ממליצים לאף אחד לעשות מום בבהמות שלו. למדנו במשנה שמעשר בהמה נוהג בחולין, אבל הוא לא נוהג במוקדשים. הוא לא נוהג בקורבנות. שואלת הגמרא, והיה עולה על דעתך שינהג מעשר בהמה בקורבנות? במוקדשים? פשיטה שלא נוהג בו מעשר בהמה. לאו דידי נינו, זה לא הבהמה שלו. אני יכול לעשות מעשר בהמה עם הבהמות של השכן? ודאי שאי אפשר. אומרת הגמרא, בקודשים קלים, ואליבא דרבי יוסי הגלילי, קבל מושג חינם אין כסף. מושג נפלא מאוד בשס. דעתו של רבי יוסי הגלילי, הוא סובר שקודשים קלים. מה זה קודשים קלים? זה הכוונה לכאלה קורבנות שכשמקדישים אותם, לא חל עליהם דין של מעילה עד מתי ששוחטים אותם. אז על חלק של הבית המזבח חל על זה דין מעילה, שאם אדם נהנה מזה הוא מועל בהקדש. אבל מה שזה בא לידי ביטוי זה למשל שיש חלקים בקורבן שאפשר אפילו לאכול בקודשים קלים. הדוגמאות הכי פשוטות של זה למשל קורבן שלמים, קורבן בכור, אפילו מעשר בהימה, קורבן תודה, קורבן פסח, הם נקראים קודשים קלים. ואליבא דרבי יוסי הגלילי דאמר, קודשים קלים ממון בעלים הם. אתם שומעים דבר כזה? הוא אומר שאדם למשל הקדיש קורבן פסח, אתה שואל אותו, תגיד, מי יש לו בעלות על הקורבן פסח הזה, שהוא קודשים קלים? אתה יכול להגיד לו בצורה מפורשת, אני הבעלים של זה, זה הממון שלי. מאיפה המקור לזה זה? הרי אתה הקדשת את זה בתור קורבן, זה אמור להיות שייך לקדוש ברוך הוא. טוב, הכל שייך לקדוש ברוך הוא, אבל זה ממש קורבן לקדוש ברוך הוא. אומר לו, לא, יש לי פסוק. הפסוק מדבר לגבי אחד שבא לחברו, והוא אומר לו, תשמע, אתה חייב לי כסף. אז חברו אומר לו, אתה מדבר דברים באוויר, זה לא נכון. אומר לו, אני תובע אותך לבית הדין. אומר, אתה יכול לתבוע אותי לבית הדין, אני אדבר על שעה נוחה ואני אבוא. מגיע לבית הדין והדיינים אומרים לו, אתה לא חייב כסף לתובע? אומר לו, לא חייב, אתה מוכן להישבע? מוכן ומזומן, נשבע לשקר. נשבע לשקר אותו רשע. יכול לחזור בתשובה. אז התורה אומרת, באותו עניין שעוסק בשבועת שקר, נקרא את כל הפסוק, נפש כי תחטא ומעלה מעל בה השם וכיחש באמיתו. וכיחש באמיתו מובן, הוא שיקר בחבר שלו. מה זה קשור פה מעל בה השם? הוא מעלה מעל בה השם? מה העניין פה שאחד תובע מחברו כסף ומועל בה השם? דורשים מזה, הוא מעלה מעל בה השם לרבות קודשים קלים. שאם אדם כופר ממון על קורבן של קודשים קלים, אחד תובע מחברו קורבן שלמים לדוגמה, ואומר לו, אני לא חייב לך, וכדומה, בכל מיני צורות שזה יכול להיות, כפירת ממון בקודשים קלים, ואחד והנתבע נשבע לשקר, גם בו יש היחד דין של אדם שנשבע על כפירת ממון. אבל בכל אופן רואים מכאן שזה נחשב ממון בעלים, וכיחש בעמיתו, על קודשים קלים, וכיחש בעמיתו. דברי רבי יוסי הגלילי, בכל אופן רואים שלפי דעתו, יכול להיות קורבנות שהם ממון בעלים. אז אם ככה, סל קדת החמינה, היה עולה בדעתנו שמכיוון שזה ממון בעלים, לי אסור, תכניס את זה לדיר, שזה יתאסר יחד עם שאר הבהמות שלך, זה הממון שלך. כמה שמלן שזה לא נכנס לדיר להתאסר, מוקדשים לא נוהג בהם מעשר בהמה. שואלת הגמרא, אתה כל כך צודק שבאמת קודשים קלים זה ממון בעלים, אז אפשר להכניס את זה לדיר שזה ייכנס לתוך המעשר בהמה, אז למה באמת לא? והאמה הכי נמי. מתרצת הגמרא, שאחרי שאתה נותן את העשירי, כשהוא יוצא העשירי כתוב, אז רק יהיה קודש. משמע שלפני זה הוא לא היה קורבן. יהיה קודש אמר רחמנה ולא שכבר קדוש. אם אתה תכניס קורבן שלמים, נראה לך כשהוא יצא עשירי הוא יהיה קודש, הוא כבר היה קודש כשהוא נכנס. אז לכן לא מדברים פה על קודשים קלים. שואלת הגמרא, תמה דכתב רחמנה יהיה קודש, על אבהחיה ואמינה, חי לקדושת מעשר ילוויו. מה, אם לא שהיה כתוב יהיה קודש, היית אומר שיכול להיות אפשר להכניס קורבן שלמים לתוך הדיר, וכשהוא יצא עשירי, בנוסף לקורבן שיש לו, נניח שהיה לו קורבן שלמים, יהיה עליו גם דין של מעשר בהמה? איך ייתכן דבר כזה? יש את הקדושה חמורה, הקדושה קלה לא חיילה. אם יש פה קורבן ברמה נמוכה יותר, ומקדישים אותו בקורבן ברמה יותר גבוהה, הרמה הגבוהה יותר לא חלה על הקורבן ברמה הנמוכה שהיה עד עכשיו. אז קדושה קלה, קדושה קלה מבעיה, וכי יחול מעשר בהמה שזה קודשים קלים על קורבן אחר שהוא קודשים קלים, ששניהם קדושה קלה, בטח שלא. מהי היא? איזה מקרה רואים שלא חל קדושה חמורה על קדושה קלה? דתנן, אחד קודשי מזבח, כמו קורבן. ואחד, קודשי בדק הבית, כשאדם מקדיש בהמה בשביל שיהיה כסף בבית המקדש. ימכרו את הבהמה ויהיה להם שם כסף. אין משנין אותם מקדושה לקדושה. למשל, אי אפשר לקחת בהמה של בדק הבית ולהפוך אותה לקורבן. לא בהמה של קורבן, להפוך את זה לבדק הבית. אבל מקדישין אותו, הקדש עילוי. דהיינו, הוא יכול להקדיש, נאמר, קורבן שיש לו לבדק הבית, ואז מה הוא יהיה חייב לבדק הבית? את הטובת הנאה שיש לבן אדם בדרך כלל בקורבן. אדם שיש לו קורבן קודשים קלים, שהוא עכשיו צריך להביא לבית המקדש, יכול לבוא אליו בן אדם בדרך ואומר לו, לאן אתה הולך? לאן אני הולך? בית השם נלך. אתה הולך לבית השם? יש לי בירושלים אחיין, יש לי, כן, אחיין. הבת שלי התחתנה עם כהן, לא אחיין, יש לי נכד. הבת שלי התחתנה עם כהן והבן שלה הוא כהן. והוא עכשיו בדיוק המשמרת שלו בבית המקדש. אני מבקש ממך, לך תיתן לו את הקורבן שהוא ישחט את זה בשבילך. אני מוכן לשלם לך על זה אפילו סלע, איזשהו מטבע מסוים. ככה הבן שלי, אני יודע בוודאי שיהיה לו הרבה בשר עכשיו. אז מותר לבעל הקורבן לקחת את הכסף הזה. עכשיו, הסכום הזה, הכסף, כמה שבאדם יש לו טובת הנאה מהקורבן שלו, זה אפשר לתת לבדק הבית. ואותו דבר, ומחרימים אותו, זאת אומרת, בן אדם יכול למשל לקחת קורבן, שהוא קודשים קלים, ולהגיד שהוא יהיה בתור חרם. סתם חרם זה חרם כהנים בדרך כלל. שהוא יהיה שייך לכהנים, ואז הוא ייתן טובת הנאה שיש לבעלים. מהקורבן שלו, את הסכום הזה הוא ייתן בתור חרם. אז אם כן, רואים מכאן שאפילו שיש לי פה נאמר, קורבן, יש לי פה בהמה שהיא בדק הבית, אני לא יכול להפוך אותה להיות קורבן. אפילו שזו קדושה יותר חמורה, אי אפשר לתפוס מקדושה קלה לקדושה חמורה. אז להגיד מקדושה קלה לקדושה קלה, מישהו היה מעלה בדעתו שאפשר לקחת קורבן שלמים ולהכניס אותו לתוך דיר ולהפוך אותו למעשר בהמה, קדושה קלה לקדושה קלה ודאי לא חלה. עונה הגמרא, מהו דתימה? בלי הפסוק הייתי אומר, הטעם, כשיש כאן קורבן של בדק הבית ואני רוצה להקדיש אותו בקדושה של קורבן, יש לי פה בהמה של בדק הבית, אני רוצה להקדיש אותה קדושה של קורבן, אתה יודע למה אי אפשר? דכל בהמה, לאו לעולה קיימה. כל קורבן, כל בהמה היא לא מיועדת להיות קורבן עולה, אז מה פורשת עכשיו תכיל אותה, תהפוך אותה להיות קורבן עולה. אבל הכה, פה, כשאני רוצה לקחת קורבן שלמים, להכניס אותו לדיר ולהפוך אותו להיות גם מעשר בהמה, הייתי אומר שאולי אפשר, למה? דכל בהמה, ברגע שהיא נולדה, למעשר קיימה, היא מיועדת להיות מנויה בתור מעשר בהמה. זאת אומרת, רוב הבהמות מכניסים אותם לדיר ועושים מהם מעשר בהמה, והעשירים מביניהם יהיה קודש. גם זאת ששלמים הייתה מיועדת פעם להיות מעשר בהמה. אז אם כן הייתי אומר, אף על גב דעה קדישה, אפילו שהקדיש אותה לשם שלמים, אז נשאר עליה, אם קוראים לזה פוטנציאל, נשאר בה עדיין את הכוח הזה שהיה בה קודם, שהייתה מיועדת להיכנס לדיר להתעשר, לא פקע איסורה דמעשר מינה. עדיין יש את האפשרות, עדיין יש את הצורך להכניס אותו, להסר אותו מעשר בהמה, לא פקע ממנו האיסור. לכן כתוב, יהיה קודש, זה בא ואומר שאם זה היה קורבן עד עכשיו, אם זה כבר היה קודש, לא מכניסים אותו לדיר להתעשר. שואלת הגמרא למה נפקא מינה, אם נאמר יש פה קורבן שלמים שתכניס אותו לדיר להתעשר, מה יתווסף בו, איזה דבר שלא היה בשלמים עד עכשיו שיש בו כשהוא נהיה מעשר בהמה? אומרת הגמרא, בלא ימחר ובלא יגאל. שהרי שלמים, יש בהם דין פדיון, אם יש בו מום, אבל במעשר בהמה, אסור לפדות אותו. יש את האיסור שלא ימחר ולא יגאל. אז זה מה שהיה מתווסף בקורבן שלמים, כמה שמלן, לכן מגיע הפסוק ואומר, יהיה קודש, שלא חל קדושת מעשר בהמה על קורבן שלמים, ולא יעברו על שום איסור ברגע שיבואו ויפדו קורבן שלמים. עד כאן השיעור על דף נון ג'.